עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
בוקר טוב לכל המאזינים, אתם איתנו על כל חי 93 FM 92.8, יום ראשון היום י' בשבט תשפ"ד, קצת אחרי 10, ואנחנו כאן איתכם עם עוד תוכנית של עניין משפחתי. בוקר טוב לאלי צייטלין, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, ואני רוצה לשתף אתכם בהרצאה של אישה שהיא כולה השראה, איריס חיים, אמא של יותם חיים, החטוף, שנורה בשגגה יחד עם עוד שניים מחבריו ברצועת עזה. מוצאי שבת קודש, פרשת בו, ואני מוצאת את עצמי בבית הכנסת יד בנימין ברעננה. האמת, קצת קשה להוציא אותי במוצאי שבת מהבית, זה צריך באמת להיות משהו ככה, סיבה טובה, אבל כששמעתי שאיריס חיים תהיה שם, ובית הכנסת באמת במרחק של כמה דקות הליכה מהבית, אז כבר לא נותר ספק בליבי. איריס חיים, האישה המוארת הזאת שזכינו גם כאן לראיין אותה אצלנו בתוכנית עניין משפחתי. אז הייתה גם מוזיקה חסידית והייתה גיטרה, וכשנשים שרות ביחד אז באמת זה נשמע כמו תפילה. והלוואי, הלוואי והתפילה והניגון הזה של אחינו כל בית ישראל, הלוואי וזה יקרא את השמיים ונזכה עוד היום, עוד היום רק לבשורות טובות. וכך מתחילה איריס חיים את ההרצאה שלה. בשביל האוקטובר נפלה על כולנו מכה איומה. ומאז כל אחת ואחד מאיתנו נמצאים באיזשהו קושי. זה יכול להיות קושי רגשי וקושי משפחתי, לפעמים זוגי. והרבה פעמים אומרים לי, כך ממשיכה איריס חיים, אם אחרי כל מה שקרה לך את עוד מחייכת, אז לנו ודאי אסור להתלונן. אז כן, לכולם קשה, לפעמים אפילו קשה לנו לקום בבוקר, קשה להרים את הראש, והכאב, הכאב שנמצא שם כל הזמן. אמרה לי היום מישהי, כך היא ממשיכה, שזו פעם ראשונה שהיא מכירה מקרוב אמא שכולה. אז עניתי לה שגם אני פעם ראשונה מכירה מקרוב אמא שכולה. ואני מזמינה כל אחת מכן שנמצאת כאן עכשיו לנסות להרגיש, לנסות לחשוב עם איזה רגש היא הגיעה לכאן היום. להרצאה הזאת של איריס חיים קוראים באור ולא בבור. רק תחשבו על המילים האלה, באור ולא בבור. אני חושבת שזאת כותרת שכל אחת מאיתנו יכולה לאמץ כבר עכשיו באותיות של קידוש לבנה, לזכור כל הזמן להיות באור ולא בבור. והיא ממשיכה, איריס, כל יום אני צריכה לבחור אם לראות את הבן שלי בבור או באור, וגם היום, אחרי הסוף. וכאן איריס ממשיכה ומספרת על יותם, בליווי ככה מצגת עם תמונות וסרטונים. יותם נולד ג'ינג'י, ילד מתוק, חול עיניים, יפהפה, אבל כבר כשהוא נולד, הוא התמודד עם חסימת מעיים. הייתה שנה קשה עם הרבה כאבים, ועד שגילו מה יש לו, והוא עבר גם ניתוח. ובמשך השנים, יותם פיתח חרדות, והוא מה שנקרא היה נער מתמודד. כן, גיבור גם בחייו, בהתמודדות שלו. הוא לא ויתר, הוא נלחם. מספרת איריס שהיו לו שלושה עוגנים בחייו, הייתה לו המוזיקה שהוא כל כך אהב, הייתה לו גם אהבה גדולה לחיות, הוא תמיד ריחם עליהם, אהב את התמימות שלהם, וגם ספורט. וכאן, כאן אנחנו חוזרים ליום הנורא, לשביעי לאוקטובר. ואיריס מקריאה לנו את ההודעות ביניהם. הוא מספר על הפגזות, בהתחלה ככה עם אנדרנלין, ואז על יריעות שנשמעות, וכמובן היא כל כך שמחה שהספיקה לכתוב לו שהיא אוהבת אותו. ב-10:44 מגיעה ההודעה האחרונה של יותם, הוא כותב, אני מפחד לצאת, הכל נשרף, ומשם ישנו חוסר ודאות טוטלי. ואז מקבלת איריס החלטה כל כך חכמה, שלוואי וכולנו נצליח לקבל גם בימים האלה את ההחלטה הזאת, והיא להתנתק מכלי התקשורת. היו הרבה ספקולציות והרבה שמועות, והחלטתי, כך היא אומרת, בצורה פנאטית, להרגיש כל הזמן שיותם חי ויותם שורד, ואני לא רוצה לשמוע מה אומרים באולפנים, ואני לא רוצה להיחשף לאמצעי התקשורת, שבעצם רק מורידים אותי, ולא נותנים לי שום תקווה. והמשכתי ואמרתי שלמרות שלא בחרתי בממשלה הזאת, בכל מקום אפשרי, אמרתי, בכל מקום שבו הזמינו אותי לדבר, אמרתי שאני יודעת שהמדינה שלנו עושה ותעשה הכל כדי להחזיר את יותם ואת כל החטופים הביתה. כן, אני החלטתי לסמוך. ואני עדיין מאמינה שהמלחמה הזו היא של כולנו ביחד. איריס מספרת על מפגש מאוד מרגש שלה עם דינה גדליה, אישה חרדית, שהבן החייל שלה נהרג מול הבית של יותם. והיא מספרת שזה עשה לה משהו, כי לפני היא הרגישה כזה מרחק מכל הציבור הזה, מרחק של מיליוני מיילים, אבל פתאום ההבנה הזאת שכולנו עם אחד, והאכפתיות והביחד הזה של כולם. ובשבעה באמת המשפחה של דינה הגיעה לנחם, והיא אמרה לאיריס, לא, זה לא חרבות ברזל, זה חברות ברזל. וכאן מחליטה איריס להגיד תודה על כל דבר, להאמין לראות שטוב, גם בימים קשים. תודה על הבית ותודה על חיבורים ותודה על אנשים טובים. והיא אומרת שהתודה הזו עשתה להם מאוד מאוד טוב. ואיריס מראה כאן לכולם, ככה למסך, תמונה מהבית, מהבית השרוף של יותם, היא מבקשת שכל אחת תנסה לראות בתמונה הנוראית הזאת משהו טוב. ואז אישה אחת רואה איזשהו אופק שנראה ירוק, והשנייה רואה שיר שנשאר כתוב ולא נשרף, ושלט עם המילה home, בית, ואפילו לב קטן מפיח מחוץ לחדר. אני לא מוכנה בשום אופן להיות בתודעה קורבנית של הושפלנו, הופקרנו. לא, אני לא מסכימה עם זה. לא מסכימה להישאר בכעס ובמרמור והאשמה. אני רוצה כל הזמן לחפש את הדברים הטובים. כל העניין של משמעות, למצוא את המשמעות בתוך כל זה. ההבנה שאנחנו חלק מההיסטוריה. אני לא יכולה ממש ככה להביא את כל ההרצאה, כן? הזמן לא ממש עומד אל רשותנו, אבל היא ממשיכה ומספרת על ה-15 בדצמבר, זה היום שישי, זאת חנוכה, ואז מגיעה הבשורה הקשה כל כך, שיותם נהרג מאש כוחותינו. אז בתחילה איריס אומרת, לא, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. ואז היא מקבלת החלטה, החלטה מדהימה, באמת שלפי דעתי, והיא גם אומרת את זה, כל כך עזרה לה להמשיך ולא להיות בכעס, במרמור ובתסכול. היא מחליטה לא להשתמש במילה אם. היא מבינה שהמילה אם היא האויב. כי אם היו רואים ואם היו יודעים ואם היו שמים לב ואם היו מתקשרים ואם ואם. אבל כל האם הזה לא קרה, אז מה זה יעזור? לכן היא אומרת, מחקתי מהלקסיקון את המילה אם. ואז הגיע קצין, ואותו קצין משתמש במילים יותם גיבור. ובחרתי להסתכל על זה שיותם יצא מהשבי בבחירתו. הוא בחר. הרי יש כאן סיפור מטורף של שלושה בחורים שעשו דברים מדהימים ביחד ושרדו 70 יום בשבי החמאס. ואם יותם, היא אומרת, היה נהרג בשביעי לאוקטובר, אז מי היה זוכר אותו בכלל? אז כך במשך 70 יום יותם נתן לנו לכל עם ישראל להכיר אותו. ואני זכיתי, כך היא אומרת, לקבל חיבוק ענק מכל עם ישראל. והיה בחיבוק הזה, ועדיין יש, כל כך הרבה נחמה. וכששמעה איריס מאשתו של מגד הפלוגה, של אותם חיילים שירו בטעות ביותם, שהם כל כך שבורים, אז היא ביקשה להשמיע להם הקלטה שבה היא אומרת שהיא אוהבת אותם, והיא לא מאשימה אף אחד מהם, שהאשמים היחידים הם החמאס עם מחשמם. ואף אחד לא כועס, ואף אחד לא מאשים אותם, ולא רק זה, אלא היא באמת מזמינה אותם אליה הביתה. ביום שישי האחרון מלאו 30 למותו של יותם, והם מלאו באמת לקברו. גיבור, גיבור בחייו, גיבור במותו. גם עכשיו מסיימת איריס ואומרת, גם עכשיו וגם בלוויה כשקברנו אותו, הרגשתי שהוא באור, בעולמות גבוהים יותר, באור ולא בבור. אז נכון, אני בוכה כל יום ואני מתגעגעת ליותם, אבל לצד זה, לצד הכאב, אני רוצה גם לשמוח, לשמוח גם כשכואב. איזו אישה ואיזו השראה. אז מעבר לחיבוק שנתתי לך אתמול איריס במוצאי שבת, עוד חיבוק כאן מכולנו. תודה עלייך.
Israel Achenu Kol Beis Israel Hanesunim Batzoro Batzoro Vashi Veyo Oindim Ben Bayom Uven Bayah Bosho
Achenu Kol Beis Israel
אחינו כל בית ישראל, דדי גראוכר זיכרונו לברכה, אך איזה נכסים הוא השאיר לנו כאן, איזה שיר. נדמה לי שהילד ששר איתו זה עמית ליסטוונד, כן, זה הקול שלו לגמרי. אז היום בתוכניתנו אנחנו כמובן נהיה עם מיכל כהן חי בנושא של זוגיות שנייה והאתגרים שעולים במערכה הזאת. גם רחל בולטון מפתחת שיטת העצומות תהיה איתנו היום. אנחנו נדבר היום גם על תזונה בריאה לנשים ואימהות, כל כך חשוב בתקופה הזאת. ועל אירועי השביעי באוקטובר עם מקרת פרידמן, העורכת של הרבנית ימימה, ועוד ככל שיותר לנו הזמן, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ותכף שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, והיום אנחנו כמדי יום ראשון מדברים עם מיכל כהן חי, שהיא סופרת, מטפלת ויועצת, ייעוץ אישי וסדנאות לפרק ב'. המקום שלנו מול הילדים שלנו ומול הילדים של הצד השני בזוגיות שנייה, כמה זה יכול להיות מאתגר. שלום, בוקר טוב מיכל.
בוקר טוב רחל.
בוקר אור.
כן, אז אנחנו מבינות, אני חושבת כבר כמה צורך יש לכל אחד מאיתנו שיהיה לו מקום. כן, גם דיברנו על הרמה הפיזית ממש של מקום בבית, שככה מתהווה מחדש, וגם ברמה הרגשית כמובן, כי זה מאפשר לנו תחושת שייכות כמו שדיברנו עליה. ואני רוצה רגע לדבר על העבודה שלנו באמת מול הילדים. כי עתית אני פוגשת זוגות, נשים וזוגות לפני פרק ב' וגם בתחילת פרק ב', הרבה פעמים הם פשוט מופתעים מעוצמת התגובות של הילדים לסיפור הזה. כי את יודעת, באופן טבעי כשאנחנו נפגשים וכבר ככה מוצאים את הבן אדם הזה שאנחנו רוצים לבנות איתו את הבית, הרבה אנרגיה הולכת לשם עוד לפני שאנחנו בכלל ניסינו, כן? וגם לפעמים, את יודעת, הדברים מזנחים, הילדים, כאילו צורך העניין, כן? רוצים לבנות את המקום שלנו. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין דבר מאוד 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 חשוב, שהרבה פעמים אנשים כשהתחילו כבר הבעיות והקשיים מול הילדים, מול הילדים של הבעל החדש, מול הילדים שלנו, אז אנחנו כאילו מאבדים את המקום הזה, זאת אומרת, אנחנו מאבדים את התחושה שאנחנו מנווטים את הספינה. הרבה פעמים יגידו לי ככה, אנשים יגידו לי, תקשיבי, אין לי שליטה על מה שקורה. וזה הדבר הראשון שאנחנו צריכים להבין, זאת אומרת שאנחנו המבוגרים האחראים בסיפור. וכשאנחנו נתחיל להבין שאנחנו מתמודדים מול ילדים שכרגע, כן, בנקודת הזמן הזאת, מסתגלים לתוך המציאות, וכשאני אומרת מסתגלים זה לא רק התחתנו לפני חודש, מסתגלים זה גם יכול לקחת שנים כמו שאנחנו כבר יודעות, כן? עד שהמשפחה הופכת להיות משהו שככה כולם מרגישים בנוח. אז אנחנו צריכים להכיר את הצרכים הייחודיים של הילדים, ולהבין ככה בינינו לאן אנחנו רוצים לנווט את המשפחה שלנו לעתיד לבוא. כי את יודעת, אצל כל אחד זה משהו אחר. יש ציפיות אחרות, יש ערכים אחרים שמובילים אותנו. והדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב להבין אותו, כי אם אנחנו לא מבינים, אם אנחנו בוחלים כל הזמן את, ככה, את החוזק של הספינה שלנו, הילדים לא ירגישו בטוחים בכלל. אז הדבר הראשון זה שאנחנו צריכים להבין שבאמת אנחנו מבוגרים אחרים, וזה גם יעזור לנו להרגיש פחות תחושות, את יודעת, שבעצמנו שאין לנו מקום, כי אישה יכולה לספר ממש ככה בסדנה האחרונה שאתה פה, לספר על זה שאני גם צריכה מקום כמו הילד שלו, כאילו, וגם אני נפגעת, אז למה הוא לא מתייחס אליי? זאת אומרת, אנחנו ברגע אחד הופכות להיות מהמבוגרת האחראית לילדה הזאת שצריכה תשומת לב. כן, לגמרי. ואז אנחנו באמת באמת כבר לא חוזות בהגע של הספינה, והיא מתחילה ככה, את יודעת, להתלתל מאוד. אז קודם כל בפועל, ובאמת אולי את יודעת, אני זוכר בפעם שעברה את העלית את ככה, את הסיפור עם החברה שלך, שסיפר כמה קשה לה עם הבן, נכון? עם הבן שלה, כן. אז פעם הבאה באמת נדבר מה עושים עם ילד כזה. מה עושים כשאנחנו ממש 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 מתקשים ביחסים מול בן או בת של הבן זוג שלנו.
ואת יודעת מה שהכי הפתיע אותי, יודעת, לפעמים אנחנו באמת לא יודעים למה לצפות. אני דווקא חשבתי שתהיה בעיה עם הגדולים יותר, כי את יודעת, הם כבר מגובשים, והם כבר, ודווקא ילד קטן, את קונה אותו בקצת תשומת לב, כך היה נדמה לי, ומסתבר שדווקא עם הקטן שם נוצר הקושי הגדול יותר. אז גם איך
זה,
אומרים...
זה מעניין, כן. זה רק מראה באמת שכשאנחנו מדברות בכלל בחיים, כן, אבל פרק בן בפרט, אין לנו פה נוסחאות.
אין כללים
אומרת,
ברורים.
זה ממש כן, ממש כן. בדיוק, זה יכול להיות באמת במשפחה שיש במתבגרים שזה הרבה יותר קשה, ודווקא באמת הילדים הקטנים ככה יהיו יותר נגישים, זה גם יכול להיות ככה, וזה באמת צריך לבדוק מה קורה שם אצלה, בפנים. ואני אדבר על זה באמת פעם הבאה, מה אנחנו יכולות לעשות מהמקום הזה שלנו. אבל מה עושים בפועל, קודם כל, כדי באמת לנווט את הספינה הזאת, לתת לילדים את התחושה של המקום, גם לילדים שלנו, גם לילדים של בן זוג. אז קודם כל, אנחנו רוצות להכיר מה הצרכים של הילדים שלנו, להכיר ולהבין אותנו. ילדים מתקשים להגיד לנו מה הם צריכים. הם ידברו דרך ההתנהגויות שלהם. ואז אנחנו פשוט צריכות לזכור איזשהו כלל אצבע כזה, שמאחורי כל התנהגות מסתתר צורך. זאת אומרת, גם ההתנהגות הכי שאנחנו לא מקבלים אותה ולא נוסקים לה, מאחורי יש צורך. אנחנו לא חייבים לקבל את ההתנהגות, ממש לא. אבל אנחנו כדאי שאנחנו נבין מה קורה מאחורה. אז יש ממש צריכים פיזית, כמו שאמרנו, שיהיה לי חדר, שיהיה לי פינה קבועה, מדף בארון, כל מיני כאלה דברים. ויש צריכים יותר ככה גבוהים ורגשיים ובאמת משפחתיים. הדבר השני זה אנחנו מנרמלים את התחושות ומדברים עליהם. הרבה פעמים יש לנו נטייה לעצמם רגע בצד ולהגיד, תסתדר, יהיה בסדר, כאילו בוא נחליק את זה, בוא. אז בזמן אנחנו כך קשה שממש עכשיו אנחנו נטילת נמצאות כולנו, בלי פרק ב', בלי פרק א', כולם ביחד בתוך הזמן של המלחמה, אז אם ילד או אנחנו בעצמנו חווים חרדה, דיכאון, כשיש שינה, זה מרגיש אחרת לגמרי, שאנחנו יודעים שזה משותף לכל כך הרבה אנשים, ואנחנו נותנים לגיטימציה לרגשות, אנחנו יודעים, מדברים על זה, שיש עכשיו חרדות, יותר חרדות, יותר דיכאון, יותר קשיי שינה, אז גם כשאנחנו נותנים את זה לילדים שלנו ואומרים, אוקיי, אנחנו מבינים שקשה לך מעבר הדירה החדשה, או שכשהילדים של הבן זוג או בן זוג מגיעים אלינו לשבת, וזה ככה קשה לך יותר, אנחנו לא מבטלים את הרגשות, כי מה שקורה לנו הרבה פעמים כמבוגרים, אנחנו ממש מפחדים מזה שהם יגידו את הדברים שאנחנו אפילו בעצמנו מפחדים להגיד לעצמנו, כן? אם אני לא רוצה לשחק עם הילדים שלו, הם חצופים, כן? אמרה לי מישהי שאצלי בטיפול, כן? היא בעצמה חושבת שהם חצופים, אבל היא לא תגיד את זה לבעלה, כן? זה לא נעים לה, אבל הילד כבר אומר את זה. אז הרבה פעמים אנחנו ככה מנסים להשתיק את זה, בסדר והכל טוב, בוא נקבל אותם, תארח אותם. זה לא שבסופו של דבר לא צריך לבקש את מה שאנחנו רוצים שיקרה, אבל זה בסדר גמור שהילד יגיד שלא נוח לו עם הדבר הזה. ושזה, לתת לו לגיטימציה.
כן? ומקום, מקום גם לזה.
מקום, כן. אנחנו מדברות על מקום כן. כל הזמן, וזה גם נותן לנו אינפורמציה כהורים, מה קורה שם אצל הילד, זה משחרר, זה יותר תקשורת מקרבת, כי בסדר, אנחנו עכשיו בתוך קושי. אבל אנחנו לא צריכים להסתיר אותו אחד מהשני.
ובטח שלא והדבר, לבטל אותו.
כן, לבטל אותו ממש לא. הדבר הנוסף זה שאנחנו ננסה לשמור על מה שאפשר בשגרה המוכרת עם הילדים שלנו. אם זה סיפור לפני השינה, זה בישול משותף, וכל דבר שעשינו שיש לו טקסי משפחה מאפיינים, לשמור על המקום שלנו כמשפחה, גם שעכשיו אנחנו מאוד מאוד מנסים להשקיע גם בעוד משפחה כביכול, או בעוד צד, לתת לילדים תחושת ביטחון בעולם הזה שהוא משתנה וככה מתהווה לנו, כדי שיהיה להם יותר כוח להסתגל לדברים החדשים שקורים. הדבר האחרון זה ממש ממש להשתדל לתת מקום לכל ילד במערך הזה. תפקיד שמתאים לו בגיל, ליכולת, להביע משהו ליד שולחן שבת, יוזמה של איזה שיחות או משחק קופסה שכולם מתחברים, משהו שככה אנחנו נותנים לו מקום, רואים איזה יופי, הוא אלוף בזה, והנה דרך להכין את העוגה הזאת לשבת, וככה כאילו לתת להם את האפשרות להביע בתוך הדבר הזה את החוזקות שלהם, את החוזקות שלהם, כי בתוך תהליך של שינוי אנחנו הרבה פעמים מגלים את החולשות שלנו, אז לתת להם את המקום הזה של לגלות את החוזקות.
וואו.
וזה באמת כן, לתת סביבה שבטוחה.
ושוב, וזה עבודה, והדברים לא נפטרים ביום אחד. ואם צריך, אז גם ללכת ולהיעזר במישהו מבחוץ. לפעמים דווקא...
אני אגיד את זה נורא חזה, אני אגיד את זה נורא חד. אתה יודע לא ממני אפילו, כן, שלא יש, אני נגועה בדבר, בסדר? אבל כאילו, יש בקצי נשים כל שבוע, יש נשים בסדנה של פרק ב', והן אומרות, כאילו אי אפשר, אבל אי אפשר לעבור את זה,
לבד.
בלי כל הידע הזה, ובלי כל מה שאנחנו רואים, אי אפשר. זאת אומרת, אפשר, אבל הרבה פעמים התוצאה תהיה הרבה פחות מה שאנחנו רואים.
ואני חושבת שדווקא בסדנה, כשנמצאים כמה נשים ביחד, ואז האם מעלה איזושהי דילמה, והיא כל כך מתחברת, והיא מבינה שזה לא רק אצלה, אתה לפעמים נדמה לנו שהבעיות האלה רק אצלנו קורות, ואז את מבינה שבעצם כולם מתמודדים, זה לבד כבר מביא איזושהי הקלה, וכמובן
מישהו מקצוע. זה הקלה
גדולה, ובאמת
באמת המקום הזה שאנחנו מבינות, שפתאום יש דברים שאנחנו לא יודעות, זה פשוט ידע הוא קריטי פה, ממש קריטי.
כן, כן. ואנחנו נמשיך כמובן גם בשבוע הבא עם דוגמאות ככה, כדי באמת לסבר את ה...
אני באמת מנסה להבין מה קורה לנו בבפנים שלנו, שאנחנו לא מסתדרות עם הילד השני ומה זה יוצר, ואיך אפשר באמת להתגבר לנסות ולעבוד עם המקום הזה.
כן, בעזרת השם. מיכל כהן חי, סופרת מטפלת, יועצת, ייעוץ אישי וסדנאות לפרק ב', תודה רבה על הדברים האלה, כל כך חשוב, תודה מיכל.
שבוע טוב לכולנו.
שבוע מבורך ונפלא, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ותכף שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, וגם הגברת רחל בולטון איתנו, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. בוקר טוב רחל.
בוקר אור ושבוע מבורך.
שבוע מבורך ונפלא, ושבוע שחל בו ט"ו בשבט, ואנחנו היום הנושא שלנו הוא שורשים ושייכות בדרך לשליחותנו בעולם, וזה ככה מתחבר לי.
נכון. אז קודם כל בשבת היה י' שבט, שזה יום שבעצם הרבי הקודם הסתלק, והרבי לקח את הנשיאות רק שנה אחר כך. ובעצם, קודם כל זה קרה, הרבי הסתלק בתש"י, ואני נולדתי בתש"י, שמבחינתי גם היה איזשהו חיבור מאוד עמוק. אני רוצה לקחת שני דברים מתוך הדרך שהיה בהנהגת הרבי, שבעצם תלמד אותנו על שורשים ודרך. הרבי בעצם כשהוא הסכים לקבל את הנשיאות שנה אחר כך, איך הוא בעצם קיבל נשיאות? רבי, עד שרבי לא אומר מאמר, הוא לא רבי. בעצם מאמר זה להוריד דברי אלוקים חיים לעולם הזה. השיחות זה בסדר, אבל להיות רבי מחייב להגיד דברי אלוקים חיים, להוריד תורה שלא התגלתה עד עכשיו. ומה עשה הרבי? הוא לקח את המאמר שהרבי הקודם אמר, המאמר האחרון שהוא אמר, שנקרא באתי לגני, הוא לא אמר אחרי זה יותר, הוא הסתלק מן העולם, והרבי לקח והמשיך בעצם לקח את מה שהרבי הקודם אמר ונכנס לעומק דברי אלוקים חיים במאמר הקודם. אז פה אני רוצה לקחת משהו. מה בעצם קרה? אתה נבחרת להיות רבי, אתה יכול להגיד הרבה דברים שקיבלת ואתה רוצה להגיד את הדרך שלך. לא, מה עשה הרבי? הוא בנה את הדרך שלו בדרכו של חמיב, של הרבי הקודם. זאת אומרת, שורשים הם תמיד, עצים הם תמיד יהיו עוד עצים בזכות השורשים הקודמים. זאת אומרת שבעצם לקחת חלק מעץ כדי לגדל עוד עצים, בעצם יניקה באה מהשורשים. בלי שורשים אין לנו כלום. אנחנו בעצם לא באמת ממציאים את עצמנו. אנחנו ממשיכים את הדרך שסללו אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, והאימהות שלנו, שרה, רבקה, רחל, לאה. ובעצם אנחנו בעצם שואבים מהשורשים וממשיכים את הדרך הלאה. היה דבר מאוד גדול כל הזמן, שבעצם הרבי בעצם כל הזמן דיבר, כשביקשו ברכה, הוא כתב, כן, נגיד רפואה שלמה, משהו כזה, אזכיר על הציון. אני אתפלל אצלך, אצל השבר, אצל הרבי הקודם. זאת אומרת שבעצם אפילו היו דברים מסוימים שהרבי אמר, כשיהיה אצל הרבי הקודם בציון, אני אשאל ואחזיר תשובה. זאת אומרת שהוא אף פעם לא ניתק את השורשים, או מאיזה גזע הוא לוקח, או מאיזה גזע הוא שותה. אחד מהדברים שמאפשרים לנו לקחת מהשורשים ומהגזע ולהביא פירות זאת ענווה. זה בעצם ההסכמה להבין שאנחנו לא ממציאים כלום. אנחנו, הענווה שלנו, הביטול שלנו, הסכמה, זה בעצם אנחנו יכולים לקחת ולינוק מהאבות והאימהות שלנו, גם ההורים שלנו והסבים שלנו והדורות שלנו ומאיפה שבאנו, והשיוך המשפחתי והשיוך הקהילתי והשיוך הארצי והדתי. בעצם היניקה הזאת היא מחזקת את השורשים, את הגזע והכל בשביל הפירות הבאים. מה לומדים הילדים שלנו? הם לומדים שלא המצאנו כלום. הם לומדים שלא הבאנו שום דבר. אנחנו נשענים על הכל הקיים. בחודש הזה יש יורצייט לאמא שלי, בחב דלת, שבט. ואמא שלי, זיכרונה לברכה, לימדה אותנו שמישהו דופק בדלת ומבקש צדקה, לעולם אל תתנו רק כסף. תביאו כוס מים, אולי כוס... איזה פרי או איזה עוגה, הבן אדם מטלטל עצמו מבית לבית לגבות צדקה, הוא עייף, הוא רעב, הוא צמא, תהיו מכניסי אורחים אותו קודם כל. אולי לא תכניסו אותו לתוך הבית, לפעמים אנחנו לא יודעים מי האדם, אבל להוציא לקראתו פרי או, מה, או מאכל כלשהו, או שתייה חמה או קרה, הדברים האלה הם שורשים, שבעצם אנחנו יונקים אותם מהמקום הזה, ומעבירים אותם הלאה, דורות הלאה. אחד מהדברים המופלאים ששמעתי מהרב גרונר, שהוא המזכיר של הרבה, עליו השלום הרב גרונר, והוא בעצם סיפר שהיו לרבה ניסים ונפלאות בלי סוף, ואנשים ראו מופעים. אבל היה מאוד מעניין. הרי הרבה לפעמים אמר לבן אדם שלא הרגיש טוב, תלך לרופא זה וזה. והבן אדם הלך לרופא זה וזה ונושע. וכי הרבה שידע שהוא יכול להיוושע, לא היה יכול להושיע אותו בלי לשלוח אותו לרופא אחר? למה הוא היה צריך להגיד לו תחליף בית רפואה, או תחליף רופא, או תחליף דירה, או תחליף מורה? למה? כי בעצם הוא ביקש מהאדם שהוא ביקש את הברכה להחליף דרך. הדרך החדשה זה כמו משנה מקום, משנה מזל לברכה ולטובה, אפשר להושיע את האדם הזה. בדרך שהוא היה בה, או דבק בה, או הלך בה, הוא היה בטוח, נגיד, שהרופא האהוב הוא יושיע אותו. ובא הרבי ואמר, תלך לרופא הזה. ולפעמים הרבי שלך לרופא, לא בדיוק הכי מומחה בעולם, אבל רופא חסידי מאוד. ואנשים נושעו, ראו מופתים לשנות את הדרך. לפעמים צריך לקחת בחשבון שהדרך שאנחנו עושים נושאת את האדמה, והאדמה שאנחנו דורכים עליה נושאת איתה את הברכה ואת האפשרות שבעצם דברים אחרים יקרו. לא צריך לפחד לשנות את לאן הולכים. כאשר צדיק שולח אותנו, כאשר צדיק מורה לנו, ויש לנו דרך, והדרך היא בעצם, יש מורה לדרך הזה, צריך ללכת בבטחה, אפילו שזה נשמע לפעמים, אבל מה, אותו אני מכירה, ועליו אני סומכת, ורק כאילו באתי לבקש רפואה שלמה, אז צריך לקחת בחשבון, שהרבה פעמים, אנחנו בעצם נותנים פירות, שהפירות בעצם הם הרבה פעמים, הם חידוש כל פעם מחדש לדרך חדשה שבן אדם יכול לנהוג בה. הדרך החדשה זה לא לצאת מהדרך, זה להסכים ללכת בדרך, וזו הדרך החדשה. לפעמים פשוט להסכים לצעוד בה.
כן, שנזכה באמת ללכת בדרך בבטחה. ולהרגיש את השייכות בדרך לשליחותנו בעולם. רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. תודה רבה על הדברים האלה ועל בכלל, ואנחנו באמת נמצאים בתקופה כל כך מאתגרת, שיש נשים שלא יכולות להכניס כלום לפה כבר למעלה משלושה חודשים, יש כאלה שבדיוק הפוך. אני רוצה לומר שלום, בוקר טוב לשחר סמית, תזונה בריאה לנשים ואימהות, בוקר טוב.
בוקר אור.
אז אחת מתנחמת בפחממות ריקות, והשנייה לא מסוגלת לאכול, ואנחנו כולנו, אני חושבת, באיזה סוג של הפרעות אכילה, כל התקופה הזאת. אז איך באמת ניתן לחזור, דווקא בתקופה כזאת מאתגרת, לתזונה מאוזנת ובריאה?
אז קודם כל הייתי קצת נזהרת מלהכניס את עצמנו לקטגוריות מאוד מאוד כאלה, כמו של הפרעות אכילה. או לכל מין, לסווג את עצמנו תחת כותרות שיכולות מעצמן להוביל איזושהי אכילה מסוימת. זה מאוד טבעי שבתקופות יותר מאתגרות רגשית ולאומית כמובן, אז אנחנו נאכל קצת אחרת. מצד שני, זה לא חסר סיכוי לחלוטין להחזיר שליטה באכילה ולאכול יותר שפוי ומאוזן גם בתקופה כזו, ואני אומרת את זה בתור גם ברוך השם אמא לשבעה וגם מפונה בעצמי שכבר יותר משלושה חודשים נמצאת בבית מלון.
וואו, שזה עוד הופך להיות מאתגר פי כמה.
מאתגר בדרכים, כן, גם בדרכים אחרות. אני חושבת שהדבר הראשון לפני שמדבר על מה לאכול, זה משהו שמוביל אותי לאורך כל הסבבים, אגב, שהיו מאז, אני 20 שנה כמעט גרה באזור העוטף, מה שנקרא. זה המיינדסט שלנו, זה מה יושב לנו בתוך הראש. מבחינתי, יש ערך מאוד גדול לשימור של הכוחות שלנו, של החיים הבריאים שלנו, דווקא ודווקא כשקמים עלינו לחלוטנו ורוצים להרע לנו, אז אנחנו, התפקיד שלנו הוא להרבות בטוב. ואני שמה את זה מאוד חזק בתוך הראש שלי. כי אם האויבים שלנו רוצים לשבש את החיים שלנו, להציק לנו, להתנקה לנו וכולי.
זאת אומרת, אנחנו עוזרים להם.
על הפעם ועל חמתם. כן, על הפעם ועל חמתם אני אמשיך לעשות את מה שאני יכולה. לא הכל אני יכולה לעשות. לא יכולה כרגע להיות בבית. לא יכולה כרגע לבשל אצלי במטבח. בסדר, אבל מה שאני כן יכולה באמצעים הנתונים לי, שם מאוד להגביר את זה. אז אני חושבת שבאמת בשבועיים הראשונים, שלושה של המלחמה, באמת היה מאוד מאוד קשה, גם ההלם היה מאוד גדול. אבל היום, שלושה וחצי חודשים אחרי, זה כבר מצב, זה שגרה, סוג של שגרת לחימה, וכן אנחנו יכולות יותר לאסוף כוחות, ומאוד להחזיק את הרעיון הזה, שהתפקיד שלנו, הצו שמונה שלנו, אני לא יכולה לצאת להילחם, מה אני כן יכולה, בזירה שלי, כן, לעשות את הדברים שמיטיבים איתי, אני גם מאוד מאוד רואה את זה, חוץ משמאמינה, שכשאימא אוכלת טוב, היא ברור נותנת כוחות לעצמה, ויותר סבלנית לילדים שלה, ובבית מתנהלת יותר בטוב, ואז הילדים שלה יותר טוב להם, וככה הדוות האלה של הטוב הזה, שאת עושה לעצמך, הן מתפשטות וממשיכות, וזה מחזק ונותן חיסון, חוסן, לכל עם ישראל כולו. אז ממש לראות את זה כתפקיד שלנו.
כן. והייתי שמחה ככה ממש לסיום אפילו כמה טיפים. את אומרת אנחנו מפונים, יש באמת כל כך הרבה משפחות של מפונים שלא נמצאות במטבח הביתי שלהם, והפיתויים בחוץ עוד יותר גדולים. איך בכל זאת לשמור על איזשהו איזון גם כשאת לא בבית שלך?
אז זה היה גם נכון גם כשאנחנו בבית. מאוד חשוב במיוחד עכשיו שאנחנו בחורף להקפיד על שתייה. אנחנו הרבה לא שמות לב לזה, במיוחד כשקר.
פחות מרגישים את הצמא, כן.
נכון, וכשאנחנו לא שותות מספיק, זה יכול להוביל לחשקים, לאיזשהו רעב, מה שנקרא מדומה. אז ממש לעשות לנו הרגל, לשתות מים, גם בבוקר, זה יכול להיות מים חמימים, או תה, לא ממותק וכו', אבל לשתות, להרוות את הגוף, זה א' ב' גם מבחינת הבריאות, והחיוניות, וההרגשה הטובה, וגם מבחינת שמירת המשקל, או הרזיה. אז לשתות ככה לאורך היום בתחנות, אפשר גם לעשות כזה תחנות של שתייה לפני שאנחנו מתחילות לאכול, גם יכול מאוד לעזור, ולבסס את הארוחות שלנו, שבכל אחת מהן, שלוש הארוחות המרכזיות, יהיו לנו חלבונים, ביצים, דגים, בשרי, מוצרי חלב וכולי, וירקות. בכל מיני צורות, לא חייב דווקא סלט חי, כי אם עכשיו קר אז פחות מתאים לנו, אז מבושל ומרק ופשטדות וכל מיני צורות שונות של ירקות, אם אני
הצלחת שלי תכיל קודם כל את זה, ואני אתחיל לאכול את זה, אז גם אם אחר כך אני אגיע לכל הדברים היותר, מה שנקרא פחממות מנחמות, וכל ה...
הקלויות יהיו אחרות.
בדיוק, בדיוק. היכולת שלי לאכול מזה הרבה, היא תהיה פחותה. והתשוקה שלי, כשאני אגיע לזה, היא כבר לא תהיה כמו שכשאני מגיעה רעבה לתחילת ארוחה. אז זה שני דברים שמלווים אותי מאוד מאוד פה, ככה בתוך המלון, זה האלף בית. ודבר נוסף שגם יכול מאוד לעזור למצב רוח ולהרגשה הטובה בגוף, זה לא יוריד לנו משקל, אלא יעשה לנו טוב, זה להיות בתנועה, להיות בתזוזה, לא בהכרח פעילות גופנית רשמית, אבל כמה שיותר להזיז את הגוף,
לזוז.
זה נותן המון לבריאות, לחמם אותנו, ואת פחות מחפשות את החימום בכל מיני מאכלים. דרכים
אחרות, כן, שוקולד.
בדיוק.
כן,
בדיוק,
וואו, אז אמרנו,
כן,
אז אמרנו, עיקר הצלחת צריכה להיות מורכבת מחלבונים וירקות, ופשוט תזוזו, אתה אפילו ללכת מסביב, לקחת חברה, וכן, את יודעת, שוב, אולי לא בצורה כל כך מאורגנת, מסודרת, כמו חדר כושר וכאלה, אבל איך אומרים, נעלי ספורט, תמיד אפשר לשים.
לקחת את הילדים מהגן.
כן, אולי קצת אופניים וכאלה.
גם תעשויים, אז לעמוד ונדנת הילדים ונדנדות, במקום לשבת עם הטלפון.
לא לוותר על זה, כן. תודה רבה, שחר סמית, תזונה בריאה לנשים ואימהות. אמן, אמן, אמן. ובעזרת השם, שבאמת נוכל לשמוע כולנו בשורות טובות, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה לאלי צייטלין, עורכת ומפיקה. מוטי קופפר, שאיתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטג, כאן מאחורי המיקרופון. אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, מיד חוזרים עם שעה נוספת. וזהו, פרסומות חדשות מיד שווים.